ברוכים הבאים לפרק 54 של הפודקאסט המרוץ לדירה. איתכם שואם לוי וימית אפריאט. ימית, בוקר טוב, מה נשמע?
בוקר טוב שואם, מה שלומך?
אצלי ממש מצוין, ממש מעולה. וכן, אנחנו כבר הרבה אחרי החגים, והכלכלה העולמית קצת יש עוד כל מיני תנודות. הנה, אנחנו מקליטים את הפרק יום אחרי שהפדרל ריזרב הודיע שזה הבנק המרכזי האמריקאי, זה נפשט לאנשים. אמרו שקצב האינפלציה ירד ל-7.7% והצפי היה ל-8%, וזה קצת, זה הקפיץ את השוק בוול סטריט וארצות הברית, ויש הרגשה שעלאת הריבית גורמת לאינפלציה העולמית להתמתן, וזה אינדיקציה טובה.
יאללה, אנחנו רוצים שיתמתן, אנחנו רוצים שיפסיקו לעלות לנו את הריבית פה בארץ, אנשים מתחילים להתקשות לעמוד בזה שואם, ובואו נראה מה יהיה. ב-22 לחודש ריבית בנק ישראל גם אמורה לעלות, 22 לנובמבר. אני מאמרת על בין 0.5% ל-0.75%.
וואי וואי, זה עוד עלה משמעותית, זה
כן,
הגיע.
כן, משמעותית. בואו נראה מה יהיה.
ובעצם אנחנו הולכים לדבר על איך אנשים, או איך מתמודדים עם אותם העלאות ריבית והקפיצות בהחזרים החודשיים.
כן. אז זה מתחלק בעצם לשניים. יש פעם אחת את הנושא של מי שכבר עם משכנתה קיימת, איך הוא מתמודד עם זה, ויש את מי שהולך לקחת משכנתה, איך הוא ניגש לזה היום, כי באמת זה סוג של לחשב מסלול מחדש. היינו רגילים, אתה היית בא, קונה בית, צריך משכנתה של מיליון שקל, פריסה 30 שנה, מסלול כזה או אחר, היית מגיע, נושק ל-4,000 שקלים. היום פתאום זה כבר נושק ל-5,500 שקל. מיליון שקל.
וואו, אז
זאת אומרת... עלייה מטורפת.
כן, אז בואי נתחיל מאנשים שלוקחים משכנתה.
אז בואו נתחיל עם אנשים שלוקחים.
אז אותה מיליון שקל, במקום להחזיר 4,000 שקל בחודש, בפריסה לכמעט מקסימלית, לא?
כן.
לבחינת שנים?
כן.
אני מחזיר 5.
נכון. ואז זה גם מאוד משפיע על זוגות צעירים, או אדם יחיד, שבא לקחת ויכולת ההחזר שלו מוגבלת. אוקיי? נגיד משפחה או אדם שהם מסתכרים, בסביבות הנגיד שואם, 12,000-13,000 שקל, היו יכולים לקבל מיליון שקל.
זה כזוג?
כן.
אוקיי.
זה קיים. אז כן. היו יכולים לקבל מיליון שקל, היום הם כבר לא יקבלו מיליון שקל. אז זה גם גורם לעוד פעולות. פתאום אתה אומר, אוקיי, העון העצמי שהיה לי, כבר לא מספיק לי לקנות דירה, אפילו עם עון עצמי של 300,000-400,000 שקל, לפעמים זה לא יספיק, שזה נשמע הרבה כסף בשביל דירה ראשונה, שגם עוד פעם אנחנו אומרים, עד לפני שנה, שנתיים, כן התאפשר לעשות עם זה עסקה נחמדה של דירה למגורים.
אוקיי? אז קודם כל, השפעה ראשונה, אותם אנשים באותם משכורות יכולים לקנות דירות פחות יקרות, או הם כבר לא יכולים לקנות נכון? את אותן דירות שהם קנו לפני כל גל העלאות הריבית הזה.
נכון. עוד פעמים אנחנו נעדכן קצת בדברים רגולטוריים, עד 40% מיכולת ההחזר שלך, הבנק יכול לאשר לך משכנתה. אז אם 15,000 שקל הכנסה, היום באמת קשה לאשר משכנתה של מיליון שקלים, כי גם אתה לא תעמוד בזה. כי השינויים שחלים בשוק כל כך דרמטיים, כל הקפיצה היא של מאות שקלים בהחזר החודשי, אז צריך לקחת את זה בחשבון. אז מה שאני אומרת לעשות...
רגע, אז עוד שאלה. אז הבנקים גם עכשיו יותר נזרים מבחינת גובה ההחזר, אז הם אפילו לוקחים איזשהו...
מקדם,
כן,
בטח.
כן, אז הם לוקחים מקדם
כן,
ביטחון.
הם לא רוצים שיעברו את, בוא נגיד, 32-35% יחס החזר.
וקודם היה 37%? כמה הגיע?
40, עד 40.
וואו! אז כן. כאילו, אם מאשרים לך 40, זה מאוד... זה כמעט לא קיים, את אומרת.
כמעט לא קיים, כן. כי עוד פעם, ובצדק, אני שמחה שהבנקים מגלים איזושהי טיפת אחריות כלפי הלווה ולא רוצים למתוח אותו עד קצה גבול היכולת שלו. למרות שיש כאלה שהם ממש מתאבדים על הרכישות ועל המשכנתאות. אז באמת, אני שמחה שיוצא לי לפגוש אנשים בנקודה הזו שאני יכולה להסביר להם את המשמעויות ולהראות להם איך ההחזר החודשי יכול ללכת ולעלות. ושאם יש להם יכולת החזר גבוהה והכנסות גבוהות, אז סבבה. כל טוב ויפה, בואו, נמתח ל-40% גם, יש רזרבות, יש חסכונות, יש יכולת לעמוד בשינויים ובתנודות, אבל אם אני רואה שאין, אז אני לא אאפשר את זה.
וואו, זה נקודה מאוד חשובה, וזה באמת כל מי שמתכנן לקנות דירה או לוקח משכנתה, צריך לקחת בחשבון שהיחס המקסימלי שיאשרו לו.
היום יותר מתמיד לעשות קובץ של תקציב משפחתי, לשים שם את כל ההוצאות הקבועות, את כל ההוצאות המשתנות, לקבל תמונת מצב אמיתית, לא להגל פינות, לא להגל סכומים, כמה הוצאת על בילויים, כמה הוצאת על הכלב, כמה הוצאת על תרופות, כמה הוצאת על חוגים, הכל הכל שיהיה מדויק בקובץ, ואל מול ההכנסות, לקבל שורה תחתונה. יש לנו, סתם אני זורקת, 3,000 שקל פנויים. יש לנו 1,000 שקל פנויים, ומפה להבין מה היכולת ההחזר שלנו למשכנתא שאנחנו עתידים לקחת. גם זה, שיום, היה לי עכשיו באמת זוג מקסים, פנתה אליי האישה לפני חודש בערך, רצו עם 22,000 שקל הכנסות, לקחת משכנתא בסביבות 1,800,000. אמרתי להם, חבר'ה, זה לא מסתדר, אתם לא תעמדו בזה. ככה אחרי תישול מאוד מאוד קצר, אמרתי לה, אני לא תומכת ברכישה הזאת בשום אופן, זה סכנה. אמרה לי, וואי, תודה רבה, ובאמת היה כאילו, מאוד מאוד רצו, מאוד מאוד רצו, הרגשתי שאני הוצאתי לה את האוויר מהמפרשים, אבל אני הרגשתי שלמה, אוקיי? אני לא יועצת שיגיד, כן, בואו נעשה, כי אני יכולה לאשר לה משכנתא.
ברור, זה בתרחיש קיצוני שהריבית ממשיכה לעלות, זה חצי מההכנסה הם מוצאים למשכנתא.
מטורף, מטורף, כן. ואז אחרי חודש בעלה מתקשר, הוא אמר לי, תקשיבי, אנחנו זוכרים אותך לטובה, בעקבות השיחה שניהלתי עם אשתי, אנחנו רוצים לעשות את זה. אמרתי לו, זה נחמד שאתה רוצה, אבל היום אתה משלם משכנתא של 4,000 שקל, ואתה לא חוסך כלום כל חודש, אתה על אפס,
לא,
ואולי,
לא הגיוני מה
איך אתה תיקח עכשיו משכנתא של 9,000-10,000 שקל? אנחנו נסתדר. אמרתי לו, תקשיב, בוא תעשה את התקציב. שם הוא שלח לי בהתחלה קובץ, אני מסתכלת על הקובץ, אני רואה שחצי מהדברים שקורים ביום יום אין שם. אז, ואתה רואה פלוס של 9,000 שקל בסוף. אז כן. אני אומרת לו, יקירי, כן, על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? יש פה 9,000 שקל, איפה 9,000 שקל האלה? תראה לי אותם. לא, אין, אני לא יודע. אמרתי לו, בוא, תעשה תקציב כמו שצריך. בהתחלה כאילו לא שלחתי לו את הקובץ שלי, כי עוד פעם, אין בינינו עדיין באמת מערכת יחסים של הכוח הזה, רק התעניינות. כן, כן. אמרתי, טוב, בוא ניקח את זה שלב קדימה. קח את הקובץ שלי, תמלא אותו, ונתקדם משם. ואז פתאום שהוא שלח את הקובץ שלי, היה שם, אני לא זוכרת בדיוק, או על הברייק איבן, או מינוס של איזה 1,000 שקל. כאשר אני מזכירה לך, שהוא עם משכנתא עם החזר חודשי של 4,000. גם אם הוא עכשיו יקזז, היה שם נגיד 2,000 שקל בילויים. גם אם הוא יוותר על הבילויים, הוא לא יצא לבלות, ויהיה ב-2,000 שקל,
אגב,
עדיין זה לא מפליק.
אגב, שזה גם משהו לא הגיוני. אתה לא יכול להיות מתוסכל ל-30 שנה.
נכון.
איך אתה תהיה מתוסכל?
נכון.
מה, לא תבלה?
נכון, מסכימה.
לא הגיוני.
פשוט זה לא מתאפשר. ועכשיו יש להם בית, שום, זה לא שאין להם. יש להם דירה, הם פשוט רצו לשפר את המגורים שלהם.
הדחף הזה להתקדם, ושהוא מצוין, הוא מצוין, אבל חייבים לעשות אותו באחריות.
נכון.
באחריות ותהיו אמיתיים עם עצמכם.
כן.
אז בדיוק, אם הוא היה מציע, תקשיבי, אני, או שאני אנסה להשיג קידום בעבודה, או שאני אמצא עבודה בהכנסה יותר גבוהה, וגם אשתי, או שנפתח עוד אפיק של עסק עצמאי. נרוץ שנה, שנתיים ככה.
זה בדיוק מה שמלצתי לו לעשות. תבדוק איך אתם מגדילים הכנסה. את הכסף שחשבת היום שאתה יכול לשלם למשכנתא עוד 4,000-5,000 שקל ממה שאתם משלם היום, בוא נראה אותך חוסך חודש בחודשו במשך שנתיים-שלוש. ואז תבוא.
כן,
בינתיים הבית שלך, הערך שלו ימשיך לעלות, ונכון שגם הבתים האחרים שאתה רוצה ימשיכו לעלות, אבל אתה מדביק את זה כל הזמן. כי יש לך בית, תחשוב איזה מתסכל זה שאין לך דירה, ואתה רוצה לעלות על הרכבת הזאת.
אבל אז אתה יכול לקנות משהו קטן ולהתקדם.
נכון, אבל לא כולם מוכנים להתפשר על משהו קטן, וכולם רוצים ישר את ה...
לא, ברור, אתה יכול לקנות מקסימום להשקעה ולסקור.
אני מסכימה איתך ב-100%, אבל לא כולם במיינדסט הזה. לא כולם מוכנים לעשות, כולם רוצים, לא כולם, הרבה רוצים עכשיו את הדירה, את מגורים החלומית שלהם. אוקיי? ואז צריך להוריד אותם לקרקע, וכן, לשמחתי הרבה, יש לי המון 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 זוגות שמגיעים אליי, אימון עצמי סביב ה-500,000-600,000 שקל, שמבינים שהם לא יוכלו לקנות איפה שהם רוצים בסכום הזה. הם רוצים באזור המרכז, בבניינים חדשים ויפים, והמחירים לא מאפשרים. אז הם באמת הולכים וקונים דירה להשקעה, ועושים עבודה מדהימה, בדרך כלל עם מלווי משקיעים, ומוצאים נכסים שבאמת יש להם עליית ערך, התכנות לעליית ערך, ואולי אפילו פינוי בינוי. ועושים עבודה מדהימה עם תוכנית שתוך 5 שנים הם יגדילו את ההון שלהם. בינתיים הם חוסכים, הם חוסכים את הקרנות השתלמות שלהם, הם חוסכים בשוטף שלהם, הם עושים עבודה מדהימה להשיג את המטרה בדווח של 5 שנים. איזה יופי זה.
מדהים, מדהים. אז גם בעצם עד עכשיו דיברנו על האנשים שרוצים לקנות, והאתגרים שלהם והקושי שלהם, שהם צריכים לתכנן הרבה יותר את התקציב, שהם יכולים לקנות דירות פחות יקרות, שהם צריכים לקנות דירות יותר זולות, כאילו...
עוד פעם, לא בהכרח, כן. לא בהכרח, תלוי בעון העצמי שאתה מגיע, וביכולת ההחזר שאתה מגיע איתה. ממש לא בהכרח,
כן, אומרת לקנות דירה זולה. אבל זה הוריד, העלת הריבית הורידה את כולם טיפה מדרגה.
טיפה. כן. עוד פעם, עדיין יש הרבה אנשים שיכולים לקנות את מה שהם רצו, רק לבוא לזה בצורה באמת מתוכננת היטב, ולהבין את המשמעויות של עליית ההחזר החודשי, ולהבין שתוכל להתמודד עם זה, שזה לא יעשה לך התקף לב כל פעם שהנגיד מודיע, שזה לא יעשה לך נשימות כבדות, אני רוצה שאנשים ישנו טוב בלילה, ויבינו שזה יכול להמשיך לעלות, והיום בסימולציות שאני עושה לאנשים, אנחנו מסתכלים ורואים מה יקרה אם זה יעלה ל-7%, ל-8%, ואפילו ל-11% שם, שאני מאוד מאוד מאמינה ומקווה שזה לא יגיע לזה.
מי חשב על ה...
אבל אני חשוב לי להראות.
לא,
אתה מבין?
ברור, לא טענה אלייך.
כן.
מי דמיין, מי חשב שזה יגיע לרמות האלה?
כן, ואני יושבת עם הלקוחות, ואני רואה שהם יושבים בנוחות מרבית, גם אם אני שמה 11%, ואני אומרת, סבבה, חשוב שתדעו שזה יכול. לא יגיע, אחלה, ירד, פנטסטי. בואו, תראו מה יקרה אם זה יגיע. והם יושבים בנוחות ואומרים, אנחנו נעמוד בזה. אז יאללה, בוא נתקדם.
וואו, אז טוב, קודם כל יפה מאוד, חשוב מאוד, חשוב מאוד מה שאת עושה, ו... בתומות שגם אנשים מבינים ושאת עוצרת אותם, וזה גם, כן, למה ללכת לייעוץ שמונים ממך לקחת סיכונים מיותרים, ולא רק, כן, זאת אומרת, זה לא רק חיסכון, זה גם לשמור על המשפחה ולדאוג לה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הצד השני של המטבע, שזה הרבה מאוד אנשים, שמי שלקח משכנתה,
כן,
והריביות שלו קפצו, ואנחנו רגע נחלק את זה לכמה אפיקים. קודם כל יש את המסלולים של ריבית קבועה לא צמודה, שזה המסלול היחיד שלא משתנה פה. ויש לנו שני מסלולים שאנחנו הולכים לדבר עליו ומייצרים שינויים. אחד זה הפריים, והשני זה, שבוע גם הייתה כתבה בכלכליסט על משכנתה משתנה.
ריבית משתנה.
צמודה.
כל חמש שנים, או כל שנתיים, או כל שבע.
כל הווריאציות של האפשרויות שמשתנה, אבל לא משתנה בהתאם להעלות הריבית התקופות.
כן, היא צמודה לעוגנים של האגחים.
כן. אז בואו נתחיל מהבעיה הראשונה, ריבית הפריים עלתה כבר כמה פעמים, וההחזרים החודשיים, פתאום אנשים מוצאים שההחזר החודשי עלה, ואגב, תופעה מאוד מעניינת, אנשים קוראים את החדשות והכל, אבל חלילה, בלי לגרוע מכבודם, הרבה אנשים כאילו לא מבינים את המשמעות, מתחילים לרוץ, ואז חלקם יגלו את הבור הזה שיצרה עליית הריבית, אחרי חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה, יראו, רגע, ההחזר משכנתה שלי עלה, פתאום אני נכנס למינוס, או פתאום אני בבעיה, לפעמים לא עוקבים.
נכון. אז בואו נתחיל באמת עם המשמעות של עליית הפריים, ובכלל, הרבה מהלקוחות פונים ושואלים האם יש משהו לעשות, ואם אפשר למחזר. אז בעצם, משכנתאות שנלקחו, בואו נגיד, בחמש שנים האחרונות, כל חלופה שננסה להציע עכשיו תהיה יקרה יותר משמעותית. הריביות עלו בטירוף. אוקיי, הלוואות קבועות לא צמודות מדד שנלקחו בשנים האחרונות, היו בריבית ממוצעת של 3%. היום לא משנה לאיזה תקופה, לא משנה איזה אחוז מימון, זה מתחיל בסביבות שם, לא לתפוס אותי על הפרומיל, 4.5%. אוקיי, גם ל-10 שנים. 30 שנה היום, מעל 5%.
כן, כי הריבית הקצרה אוקיי. עלתה גם.
כן, המחיר הכסף עלה משמעותית גם. לגייס את הכסף עולה להם היום המון כסף, אז הם לא יכולים למכור את הכסף במחיר נמוך מ-4.6, 4.5%, זה בערך הנקודת פתיחה היום.
וואו.
אוקיי? בקבועות או לא צמודות. ואז אתה בא ואומר, כל פריסה מחדש שאני אעשה, אם נגיד סתם, יש לבן אדם משכנתה של 20, 22 שנה, 20... כל פריסה מחודשת שאני אעשה לו ל-30, בשביל כביכול להקטין את ההחזר החודשי, בתמחור החדש, הוא יישאר על אותו החזר חודשי, כי הריביות היום הרבה יותר גבוהות. כן, חשוב שאנשים שיש להם משכנתאות צמודות מדד, על אף זה שהריביות עכשיו מאוד גבוהות, לבדוק אם יש כדאיות למחזר. אוקיי? נניח ויש לו צמוד מדד במחוזות ה-2.8-3%, גם עם ריבית של כ-5%, יכול להיות שכדאי לו למחזר. אני מתכוונת, סליחה, אני אחדד, 2.8-3% צמוד מדד, אל מול 5% לא צמוד מדד, יכול להיות שכדאי יהיה לו למחזר.
כן, כי אנחנו כבר לא בעולם שאין בו אינפלציה.
בדיוק.
וככל הנראה, גם אחרי כל המכות של העלות ריבית, נהיה באינפלציה של 2-3% פחות או יותר.
כן. ואז בעצם מה שקורה, כשהמדד עולה, הקרן שלך עולה. אתה משלם חודש בחודשו, והקרן נשארת לעמוד במקום.
אתה לא מתקדם.
ויש, גם זה, יש לי המון לקוחות שלקחנו משכנתאות צמודות מדד, לפעמים, כי לא היה ברירה. הם רצו מאוד מאוד לקנות את הבית, מה שאני קוראת לזה, התאבדו על זה, ולא היה להם יכולת החזר, ובשילוב של הצמוד מדד, הגענו להחזר חודשי שהם יכלו לעמוד בו, כי אם לא היינו לוקחים צמוד מדד, ההחזר החודשי היה הרבה יותר גבוה, בהינתן הריבית יותר גבוהה. אז מומלץ לבדוק, ואפשר להגיד שזה הטינג, טינג, טינג, טינג של הפרק. כל מי שיש לו משתנה צמודת מדד, שלקח לפני...
משתנה צמודה.
כן.
זאת אומרת, אתם צריכים להוריד דוח יתרות סילוק.
גם לא צמודה. ולבדוק. משתנה צמודה ולא צמודה.
בדרך כלל אנשים לא יזכרו.
נכון.
אתם חייבים להוריד דוח יתרות סילוק מהבנק.
כן, אז כל מי שלקח ב-2017-18, שזה 18 גם אנחנו מתקרבים כבר לתחנה של החמש שנים, צריך לבדוק כי האגחים, ההוגנים עלו בצורה מטורפת. שואם, אנחנו מדברים פה על אנשים שהיום בהלוואה יכול להיות להם ריבית של... נגיד סביב ה-2.5%, יכול לקפוץ להם ל-4.5-5%. אז יש להם את התחנה שבה הם יכולים לקבל החלטה אם הם רוצים לפרוע את המסלול הזה לחלוטין, מכספים פנויים שיש להם, או למחזר את זה למסלול אחר, ואתה תופתע, אולי אפילו כדאי למחזר את זה לפריים. אוקיי?
וואו.
כי הם כשהם לקחו את המשכנתא שם, אני אזכיר לך, הרגולציה לא אפשרה לקחת שני שליש פריים, אז הם לקחו משתנה כנראה, קבועה ופריים, ועכשיו הם יכולים יהיו להעביר את המשתנה לפריים, תוך כמובן ניהול הסיכונים וההבנה של המשמעות, ושוב...
ולחסוך כסף.
לחסוך המון כסף.
מדהים.
כן. אז כל מי שלקח משכנתא בשנת 2017-18, עם שילוב של מסלול, משתנה צמודה או לא צמודה, אני ממליצה להוציא דוח יתרות, לפנות ליועץ משכנתאות ולבדוק האם כדאי למחזר את המסלול הזה, ולהבין מה החלופות.
וואו.
למרות שאנחנו בסביבה של ריבית עולה.
אגב, גם חלילה קפצה לכם הריבית, אתם גם יכולים ללכת ולמחזר.
נכון.
פשוט...
יכול להיות שיהיה כנס של כמה אלפי שקלים, לא עשרות אלפים. במסלול הזה, בגלל שהאיוון הוא רק לחמש שנים, הריבית מתקבעת כל פעם לחמש.
האיוון זה איזשהו חישוב שמביא את כל ההחזרים לכמה שהם שווים היום בריבית הנוכחית.
נכון. ואז באמת, הכנס לא יכול להגיע לסכום מטורף. אלא כמה אלפי שקלים בדרך כלל, וזה משהו ששווה בהחלט לבדוק ולחסוך המון המון כסף באמצעותו, ולא רק בלונגרן, אלא ממש בהחזר החודשי כאן ועכשיו.
זאת אומרת ש...
שזה מה שפוגש את משקי הבית בעיקר.
יפה, ועוד דבר, אתם יכולים, אחרי שאתם מוצאים את הדוח יתרות, אתם יכולים לתכנן, לשבת עם עצמכם, ולהגיד בסדר, הפריים עלה עכשיו, ויש לי את המסלולים המשתנים בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, מה אני, איזה החלטות אני מקבל היום? אתם צריכים לנהל את זה. אתם חייבים להיות מודעים למסלול. הנה, אני בעצמי, יש לי גם מסלולים משתנים כל כמה שנים. אגב, כאילו, עכשיו שאנחנו מדברים, מה שמצחיק שקרה, יש לי מסלול שהוא משתנה, אבל לקחתי אותו במנות, כי זו דירת קבלן עוד שקניתי לפני הרבה זמן, וגררתי את זה. אז היה לי תחנה של, אני זוכר, אני ראיתי לך את זה. שיש לי, הריבית היא 0%, עוד לפני כל
נכון,
העלות שיצא.
נכון, יצא לך עצמת, ממש טוב.
שזה מטורף.
כן.
והיום אנשים ישלמו, כאילו, שוב, היה הכל מזל, אני לא גאון.
נכון, זה מזל, אתה לא קובע את העוגן הרי. כן. הוא אובייקטיבי לחלוטין.
היה מזל לחלוטין.
העוגן אובייקטיבי לחלוטין, גם חשוב להבין שום, זה לא שהבנקים עכשיו מנצלים את זה שהכל עלה ודופקים את הלקוח בתחנת יציאה שלו, חשוב להבין את זה. זה אובייקטיבי, אין להם שליטה. כמו שלך יצא אפס בנקודת שינוי שלך, והרווחת מזה, עכשיו הסביבת ריבית גבוהה יותר, אז אנשים יקבלו עלייה. אין שליטה על זה. זה לא משהו שהבנק עושה בצורה מכוונת. חשוב להדגיש את זה, כי הרבה פעמים אנשים חושבים, עכשיו חמש שנים חלפו, הבנק ידפוק אותי. לא. זה אובייקטיבי לחלוטין, פשוט הכל עלה.
כן, אתם לא צריכים לחוס על הבנקים.
בדיוק.
הבנקים לא קובעים את הריבית.
תהיו אחראים לבדוק ולראות מה אתם יכולים לשנות.
אז אני אומר, אנשים שהרוויחו בזה, אם התחנה שלכם הייתה לחמש שנים, לפני שנה או חצי שנה, אתם יכולים רגע לעצור, כי אולי דברים השתנו בשוק, אל תמרו, בדיוק.
לא דיברתי עליהם, דיברתי על 2017-18.
ברור, ברור, אבל אנשים, כן, אנשים האלה, אל תמרו לשנות, כאילו, אתם אולי הרווחתם משהו.
אין להם מה לשנות, שואב.
כן, אבל בדיוק, אתם תהיו במעקב.
נכון.
תהיו במעקב.
שימו לכם תזכורת ביומן על התחנת שינוי שלכם בעוד איקס זמן, ותהיו במעקב על זה. עכשיו, אם אנחנו הרבה פעמים בפרקים שלנו דיברנו על זה שכשיש כסף פנוי, בין אם זה מקרן השתלמות או חסכונות כאלה ואחרים, לא לפרוע, כי תמיד החלופה הייתה יותר טובה, כשסביבת הריבית הייתה אפסית. עכשיו אני באה ואומרת, בוא תבדוק. אם באמת הריבית השפיעה על השוטף שלך בצורה שמביאה אותך למינוס של 600 אלף שקל בחודש, ואתה לא מצליח לצמצם.
בין 600 אלף, מכיוון.
כן, כן, בין 600 שקלים ל-1,000 שקלים, כן. אולי יותר. יש משקי בית שעלה להם ב-2,000 שקלים, תלוי בגובה המשכנתא שהם לקחו, שוהם. יש אנשים שלקחו משכנתאות של 2.5 ו-3 מיליון שקל, אז כמובן שהחשיפה שלהם לתנודות היא משמעותית גבוהה יותר, אבל בהתאם לכך גם ההכנסות שלהם גבוהות יותר. אז אני אומרת כזה דבר. אחד, קודם כל אמרנו לבדוק איפה אתם יכולים לצמצם. נגיד ואתם לא מוצאים איפה אתם יכולים לצמצם, באמת הכל ככה מעודק ומתנהל כשורה. אם אתם יכולים כן להביא כסף, בין אם זה אפילו מקרן השתלמות עם כל הצער שבדבר, כי אנחנו לא אוהבים לפרוע קרנות, חסכונות כאלה ואחרים, לפנות אולי, לפנות אולי להורים, לבקש איזשהו סיוע כזה של 100,000, 150,000, כן, הייתי ממליצה, לשקול לפרוע, ושוב גם פה שואם, מאיזה מסלול, זה מאוד מאוד חשוב לבדוק, לא בהכרח שכדאי יהיה לפרוע מהפריים, על אף שהוא עלה, אוקיי? צריך לעשות חשיבה, להזין דוח יתרות במערכת, ולראות מאיפה כדאי יהיה לפרוע, וכמה כסף זה יוריד כל חודש, ולקבל החלטה מושכלת, עוד פעם.
כן, רגע, אז יכול להיות שגם אם עכשיו תבקשו לפרוע במסלולים של הקלץ, בגלל שהריבית עלתה, כנראה שלא יהיה בהם כנס.
נכון, מאוד, נכון מאוד.
כן.
ואז עוד פעם, לא בטוח שכדאי יהיה לפרוע את הקלץ. עוד, בגלל זה אני אומרת, לא לעשות החלטות, לא לקבל החלטות כאלה חשובות לבד.
כך,
נכון.
כן.
לא לקבל החלטות. כן, אני יכולה להגיד לכם, די גורף, שאם אני אראה בתמיל שלכם שיש לכם צמודי מדד, זה יהיה מה שאני אגיד לכם לפרוע.
כן, אוקיי? זה מתחיל להיות כבר...
לא ככלל אצבע נוקשה וזה, אבל כנראה שזה מה שאני אגיד לכם.
זה מגביר את האי-וודאות ה...
ויש לי דוגמה כזאת, לקוח שלי שלח לי דוח יתרות ממשכנתא שעשינו אי שם ב-2018. ימית, יש לי 150 אלף שקל. לפני שנה, שהוא אמר לי, יש לי 150 אלף שקל, אמרתי לו, אל תעשה איתם כלום, תשמור אותם, תחסוך אותם. עכשיו פנה שוב לשאול עוד פעם, כי אנשים אחראים, בודקים. עכשיו אמרתי לו, כן, תפרע. תפרע את המסלול צמוד מדד.
כן, ובעצם עוד דבר מדהים בזה, שעכשיו הוא הולך, התשואה שהוא הולך לקבל על הפירעון של הצמוד מדד, היא תהיה גובה הריבית פלוס ההצמדה, שזה יכול להיות 5-6, אולי אפילו 7%, הוא מקבל תשואה למהלך הזה. כי בוא נבין, זה כסף שהוא חוסך, זה תשואה אלטרנטיבית של, בשבילו, שזה מדהים.
אפשר להגיד,
והתשואה כן. והתשואה הזאת ודאית,
כן?
ודאית ב-100%.
הוא חוסך, הוא חוסך משמעותית. גם בהחזר החודשי וגם בעצם בעלויות שהוא היה אמור לשלם לבנק בגין הריבית והצמדה.
כן, אני אומר, אלטרנטיבית אפשר לראות כן. בזה כמו תשואה שהשגת, כי חסכת את הכסף.
נכון, זה בנקודה מעניינת.
כן. ואוקיי, הסוג אנשים האחרון שאני רוצה לגעת בהם, זה אנשים שממש, זה גורם להם לאי נוחות, ועלייה בהחזרים ממש לא ישנים כבר, לא ישנים בלילה או... או זה כאילו מתחיל לעלות בעתה המשפחתי, וזה מעורר עצבנות, ומעורר...
אם כן. כל הפתרונות שהצענו כרגע לא יכולים לעלות בקנה אחד עם הצרכים, אז אולי לא תהיה ברירה ולמכור את הבית, ולחפש דירה זולה יותר. למרות שאני לא רוצה להאמין ש... וכאילו מקווה מאוד שאנשים לא צריכים להגיע לזה, אבל אין פתרונות קסם. עם כל מה שדיברנו, ודיברנו על הרבה דברים, דיברנו על אפשרות לפרוע, אם זה להביא כספים מהמשפחה וחסכונות וכל מיני אופציות כאלה. דיברנו על להתמצם בבית, במשק הבית. עוד נושא שלא העלינו, בנק הפועלים יצא השבוע ממש, אמצע נובמבר, עם אפשרות ללווים שלו לקחת את המסלול פריים, נגיד אם יש לך 20 שנה, וההחזר החודשי עלה לך, לפרוס מחדש ל-30, מבלי לפגוע לך בתנאים.
וגם בלי להגיש בקשת מחזור.
נכון, לא, אז כאילו להגיש בקשה דיגיטלית פשוטה, ו...
כן, אבל לא בוחנים את ההכנסות.
לא בוחנים הכנסות.
שזה מדהים.
גם אין מה לבחון הכנסות, כי אנחנו מקטינים פה החזר חודשי, לא מגדילים אותו. אז זה מדהים, אני ממש מקווה שהבנקים האחרים גם יתיישרו עם זה. חשוב להבין, עוד פעם, נכון, זה פורס לך מחדש לתקופה ארוכה יותר, העלות של כמה שתשלם על המשכנתה עולה בעשרות אלפי שקלים בעקבות זה. אני חושבת שזה פחות מרגש, בוא נגיד. אוקיי, אני עכשיו, לי כבד מאוד העלייה של ה-700 שקל בחודש, ואני צריכה להקטין אותה. פחות מעניין אותי שבלונגרן, ב-30 שנה, אני אשלם על זה עוד 50,000 שקל. אני לא יודעת מתי אני אפגוש את המספר הזה בכלל. מעניין אותי עכשיו ה-700 שקל בשוטף שלי. אז לא לי, כאילו, אני אומרת, לא להיבעל מזה שזה עולה ב-50,000 שקל. אם זה מתאים, ממש ממש צריך את זה. זוכרת התקופה של ההקפאות של הקורונה?
כן,
אנשים,
כן.
זה הרבה יותר גרוע בעיניי. שאנשים עשו הקפאות, זה הרבה יותר גרוע בעיניי מאשר
לשלם.
פריסה
לא
של...
זה לא יכול לשלם, בדיוק.
נכון? אתה לא יכול לשלם. ההחזר החודשי אחר כך קפץ להם, שהם לא היו מודעים לזה. וזה יותר גרוע לדעתי מפריסה מחדש. ושוב, שואם, אני לא באה ואומרת עכשיו חס וחלילה שכל אחד יבוא לעשות את זה. ממש ממש לא, אני ממליצה לא לעשות את זה. אבל אם באמת באמת יש צורך ממשי, אתה נכנס בעקבות העלייה למינוס חודש בחודשו, אז כן, זה הפתרון שכנראה מתאים לך, ואני מקווה באמת שהבנקים האחרים גם יאפשרו את זה, כי זה פתרון לא רע בכלל. חייבת להגיד לך שבאוגוסט אני שלחתי הודעה קולית לאבי אבגיל, היושב ראש של ההתאחדות, והצעתי לו את הפתרון הזה בדיוק.
וואו,
כן?
חזית העתיד.
ממש חזיתי את העתיד. גם הצעתי את זה לאחד הבנקים, הוא אמר לי שפחות נראה לו מתאים, אלא הם יותר רוצים להציע ללקוחות פסק זמן, בדומה למה שהיה בקורונה.
לא, 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 זה...
נכון, נכון, אני פחות מתחברת לזה.
אני חושב שזה, אבל... לא, זה... זה מייצר בעיות אשראי, כי אז הבן אדם אומר, מה, אני לא משלם את זה, אז אני אגדיל את ההוצאות.
זה גם פוגע לו בדירוג אשראי, דרך אגב.
אבל בקורונה אמרו לה שזה לא פוגע.
זה פוגע להם בדירוג אשראי.
בקורונה זה פגע בדירוג אשראי?
לפי מה שאני מכירה, כן.
מטורף.
כן.
כי הבטיחו שזה לא יפגע.
אני באופן אישי לא ראיתי שהיה בו, איגוד כלכלת המשפחה, אמר לי שזה פגע לאנשים בצורה משמעותית.
וואו, אבל הבטיחו שלא, זה מדהים.
לא יודעת, שום, זה מה שנאמר לי, ואני...
בעיני זה ממש לא
מצטטת.
אבל אני רק רוצה להגיד, קבוצה אחת שזה כן יכול להתאים לה, ואיזשהו טריק פיננסי שאני חשבתי עליו, שאם כל ההלוואות שמציעים לכם הם הרבה יותר יקרות מהמתיחת הפריים, אז יכול להיות ששווה לכם למתוח את הפריים, ואז לפנות לעצמכם מקום בהחזר חודשי, ואז לקחת על חשבון הכסף הזה הלוואה נוספת, ולחסוך ככה בריביות בהלוואות אחרות, או ככה לצמצם גם את המינוס. לא, אם יש לכם מינוס, ואתם רוצים להקטין אותו, אבל בתנאי שיש לכם משמעת כלכלית,
בדיוק,
ואתם
שם.
לא מרחיבים,
בדיוק.
אז זה יכול להיות טריק טוב, בשביל לשלם פחות ריבית, אבל רק במשמעת וליווי ובדיקה, שאתם לא מגדילים את ההוצאות,
כן.
ומעמיקים את הבור שלכם.
בדיוק, אז זאת אומרת, למתקדמים.
אפשר לעשות פה טריקים פיננסיים למתקדמים, בלבד, כן. מי שלא מבין ולא ממושמע ולא אחראי, שלא יעשה את זה, שלא יתעסק בזה.
מסכימה.
טוב, ימית, נראה לי היה לנו פה פרק ממש עמוס ומה שנקרא, כל נוטל משכנתה או מי שרוצה לקחת, נראה לי יעביר אותו וישתף אותו.
בוא נסכם רגע בנקודות. אז אמרנו ככה, ריבית עלתה, יש אנשים שפוגשים החזר חודשי, כולם פוגשים החזר חודשי מאוד גבוה, אז מה עושים? אז אמרנו לבדוק את התזרים שלכם. את ההוצאות בבית, איפה אפשר לצמצם. לבדוק את המשכנתא, אם יש הלוואות צמודות מדד, לבחון מה לעשות איתם, אולי פיראון, אולי מחזור שלהם. לגבי אנשים עם משכנתאות מ-2017-2018, עם המרכיבים של הצמודי מדד, אמרנו גם להוציא דוחות יתרה, לבדוק.
גם אם אתם חושבים שלקחתם משתנה כל שנה משנים, או לא לקחתם, הרבה פעמים אתם לא יודעים מה יש לכם, ובסדר, אתם לא אשמים, אתם לא מורחים פיננסים, לא יוצא משכנתאות, טיב דקו.
בדיוק. ולקוחות פועלים, עוד פעם, יש את האפשרות שהם הציעו כרגע, לפרוס את הפריים מחדש, גם פה לעשות בדיקה מול יועץ, לראות שבאמת זה משתלם, ואתם עושים את הצעד הנכון.
אז גם לא למהר, לא לרוץ, לבדוק, לחשוב,
כן.
לתכנן.
מושלם.
אז טוב, ימית, אנחנו רוצים גם להזמין את האנשים להירשם לניוזלטר שלך.
כן, כל הדברים שדיברנו עליהם בעצם, אנחנו מתקשרים אותם גם שם, שואם.
כן.
אנחנו באמת באים לתת את כל הערוצי מדיה האפשריים בשביל להקל על האנשים, בשביל להביא להם את המידע החשוב הזה. אז אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר שלי, בו אני מעדכנת בכל הדברים החשובים, רגולטורים, ריביות, דברים שקשורים בנדלן, בפיננסים, באופן כללי, לא בא למכור, לא יהיה שם פרסומות, נטו, נתינה של ערך וידע, בשביל שתוכלו כל הזמן לקבל את ההחלטות הטובות ביותר.
גם לחסוך לכם כסף,
כן.
להזהיר אתכם מסיכונים, למנוע לכם, להוביל אתכם להתנהלות כלכלית נכונה, אז אתם מחפשים... או ימית אפריאט בגוגל ומגיעים לאתר ומשם נרשמים, או הניוזלטר של ימית אפריאט בגוגל, וככה אתם...
גם פה בקישור של הפרק, אנחנו נשים להם
של,
את הקישור.
תסתכלו, כן, בספוטיפיי גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכל האפליקציות. בתיאור הפרק אתם יופיע הקישור. אז ימית, תודה רבה על הפרק המעשיר.
תודה רבה, שואם.
להתראות ונתראה בפרק הבא.